אנחנו בחלק ראשון של מורה נבוכים, פרק עין דלת, עמוד קוף ממתת, דרך שביעי. דרך שביעי של הוכחת חידוש העולם לדעת עמות הקלמים. הם רוצים להוכיח שהעולם לא קדמון אלא נברא. אז איך הם מוכיחים את זה? יש לנו כבר שש הוכחות, עכשיו שישה הוכחים, ועכשיו יש לנו את הדרך השביעי, שאף אחד מדרכים האלה לא מוצא חן בעיני הרמב״ם. כן, מה קרה? תגיד.
היום שמעתי את הספר של הרב מאורות לפני שנתיים, אני חושב כבר למדתי, ושם הרב אומר שליהדות יכול להיות דו שיח עם הנצרות.
זה נכון,
כי הנצרות לא שוללת את היהדות,
את התנך. כן, היא לא שוללת את התנך.
מעידך
הנצרות היא עבודה זרה,
האסלאם שולל את התנ"ך.
נכון, שזה זיוף. נו, ואז מה?
אז למה בעצם הרמב"ם בכלל מתייחס לזה, אם לא יכול להיות דו שיח?
פה זה לא בתור מותקלמי, זה לא בתור מוסלמים שמדברים,
אלא
בתור פילוסופים. גם ערבי הוא בן אדם.
כן? כי אם אין...
לא, הוא לא מתווכח עם האסלאם כאן, בכלל לא. אמנם הם היו מוסלמים האנשים האלה, אבל זה לא כמוסלמים שהם אומרים את מה שהם אומרים, אלא זה כפילוסופים.
סתם פילוסופים שבמקרה היו מוסלמים.
כן, הם במקרה היו מוסלמים, באמת, לא שום ספק. כן, כן, ודאי. והם רוצים להוכיח בדרך השכל שהעולם מחודש. מה? הוא מסכים שהעולם נברא, הרמב״ם, כן? אבל הוא לא מסכים שההוכחות שלהם הן טובות. מה ההוכחה השביעית? וכן אמר אחד החדשים שמתקיים חידוש העולם במה שאומרים הפילוסופים מישארות הנפש. כלומר, יש מהפילוסופים, הכוונה, הפילוסופים זה תלמידי אריסטו, שמסכימים שהנפש נשארת אחרי המוות. יש מותקלם שרוצה להוכיח את חידוש העולם על יסוד השקפה שהפילוסופים מסכימים לה, והיא הישארות הנפש. כן, גם אריסטו מסכים להישארות הנפש. מהי הישארות הנפש האריסטוטלית? זה השכל הנקנה. כלומר, המושכלות שהאדם קנה במהלך חייו נשארות לנצח בתור הנפש הנצחית של אותו אדם שקנה את המושכלות האלה. ומי שלא קנה מושכלות, אין לו הישארות הנפש לפי הפילוסופים. אין.
הנפש איננו המוקנה, מה שנשאר או הנפש נשאר?
הנקנה. הנקנה?
כן,
השכל הנקנה גם הוא נפש, הוא מציאות. השכל הנקנה
לפני השנייה, לפני שנקנה, מה יש?
יש רק שכל בכוח, זה השכל הבהמי החיוני,
והוא לא נשאר,
הוא מת עם מותו של האדם, זה נעלם. כמו שלמשל כושר הראייה נעלם עם המוות, עם אובדן העיניים. נכון, זה החושים. וגם הרגשות, זה נעלם עם המוות, וגם הדמיון, זה נעלם עם המוות. מה נשאר? השכל הנקנה. זה מה שמסביר הרמב״ם בהלכות תשובה, ועטרותיהם וראשיהם, זה החוכמה שקנו בחייהם.
זה מופיע
אחר כך
כמו
שנקרא כאן זיכרון תולדה? לא, לא. יכול להיות אינדיבידואלי. זה בדיוק השאלה, זאת השאלה שהרמב"ם עומד לדון בה. כי המותקלם רוצה להוכיח על יסוד הישארות הנפש הפרטית את חידוש העולם. ואנחנו נראה. כן, אתם הפילוסופים מודים שהנפש נשארת. אם אתם מודים שהנפש נשארת, זה יכריח אתכם לומר שהעולם נברא, ואנחנו נראה איך. למה?
שכל
בהמי
זה לא שכל?
זה שכל, אבל בהמי, הוא לא נשאר. ככה אומרים הפילוסופים.
כן?
כן? המקובלים לא אומרים ככה, אבל הפילוסופים אומרים ככה. כן, המקובלים אומרים מה שאתה אמרת, שבכל מקרה הנפש נשאר. כן, וכן אמר אחד מן החדשים שמתקיים חידוש העולם במה שאומרים הפילוסופים מישארות הנפש. אמר, אם היה העולם קדום, יהיו בני אדם שכבר מתו מקדם קדמתה אין סוף למספרם. והרי אם כן נמצאו נפשות אין סוף למספרם, והם מצויים יחד. כלומר, בו זמנית יש אין סוף נפשות
של אלה שמתו,
כי הרי העולם קדמון. כן, הרי הפילוסוף מאמין גם שהעולם קדמון, גם שהנפש נשארת. כמה נפשות יש כאלה? אין סוף. יפה, זה מה שהוא אומר, וזה ממה שכבר הוכח ביטולו, בלי ספק. כלומר, מציאות דברים מספר אשר אין סוף לעניינם ביחד. יפה, אם כן העולם נברא. הוכחה? לא. למה לא הוכחה? כן, אומר, אתם הפילוסופים, אתם תדעו. לפחות אתם, שאתם אומרים שהנפש נשארת, תדעו שלפי שיטה זו אתם מוכרחים להניח שהעולם מחודש. על זה עונה הרמב״ם, זו דרך מופלאה, מפני שהוא הוכיח את הדבר הנעלם, כלומר חידוש העולם, במשהו יותר נעלם ממנו. כלומר, הוא משתמש בדבר שהוא הרבה יותר מסובך לקבל אותו, ועל ידי זה הוא רוצה להוכיח דברים. אז באמת אולי תוכיח שהנפש לא נשארת בגלל הקושי הזה, במקום להוכיח על יסוד זה שהעולם מחודש. ועל זה יש לומר באמת המשל הידוע אצל הסורים, ערבך ערבה צריך, הערב שלך זקוק בעצמו לערב. מה זה הסורים? הארמים, כן? בארמית ארץ ישראל, ככה אומרים. כן, ביטוי אצל חכמנו, מסרת סוכה, מסרת גיטין. כאילו שכבר הוכח לזה הישארות הנפשות, וידע באיזה צורה היא הישארותן ומהו הדבר הנשאר, עד כדי כך שלומד ממנו. כלומר, אתה כבר, לא רק שאתה מניח שהישארות הנפש היא דבר מוכח, מתי
הפסקה עוד?
ברבע לשתיים. בבקשה, אני אגיד. אז כן, פה אתם רואים. זאת אומרת, יש פה כמה דברים. א', שלא הוכחה הישארות הנפש. ב', האופן שבו המותקלם הזה מצייר לעצמו את הישארות הנפש לפי הפילוסופים הוא אופן לא ברור. מדוע? על מה בנויה הקושיה? הקושיה בנויה על זה שמספר אינסופי של נפשות בבת אחת לא ייתכן. אבל מי אמר לך שאחרי המוות הנפש נשארת באינדיבידואליותה?
או בחומריותה?
לא.
ודאי שלא.
ודאי שלא בחומריותה. אבל באינדיבידואליות, מי אמר לך שהיא נשארת? אולי יש ביטול של האינדיבידואום? אולי? יכול להיות? כלומר, איך אתה מותקלם כל כך בטוח שאתה כבר יודע איך הנפש נשארת כדי להקשות מזה קושיות שהעולם נברא? כן? זה בדיוק משהו. לכן אומר, כאילו שכבר הוכח לזה הישארות הנפשות, וידע באיזה צורה היא הישארותן ומהו הדבר הנשאר עד כדי כך שלומד ממנו. אבל אם הייתה כוונתו להביא בספק את היריב, כלומר רק להביך את הפילוסוף, זה בסדר, כי באמת זה קושי על הפילוסוף. הסבור קדמות העולם אם משהו סובר הישארות הנפשות, הרי הצליח בכך. אם היה גם היריב מודה לזה המקשה מה שנדמה לו בדבריו הישארות הנפשות, כלומר אם היריב הפילוסוף יסכים שהנפשות נשארות באופן יחידי אינדיבידואלי. אבל זה לא ברור, כי יש פילוסופים שסוברים שלא נשארת הנפש היחידית, ואז יוצא שכל הנפשות מתאחדות לנפש אחת גדולה, ואז מלא אין קושיה, ואז אין אין סוף נפשות. אבל מקצת אחרוני הפילוסופים, הכוונה לאבן סינה, תרצו קושיה זו במה שאמרו כי הנפשות הנשארות אינם גופים שיהיה להם מקום ותנוחה, שאז ימנע במציאותם מה שאין לו סוף. אבן סינה אומר, דבר רוחני לא מפריע לי שאין לו סוף. כלומר שאין סוף יצורים מוגבלים אבל רוחניים יכולים להתקיים ביחד. זאת הנחה שלא כל הפילוסופים מסכימים לה, אבל אבן סינה מסכים לזה, ואז לפי זה אין קושי.
הנחה פשוטית שאין אין סוף של
דברים, זה מה שאומר אבן סינה. אבן רושד למשל לא מסכים לזה. ואשר צריך אתה לדעת. עכשיו הרמב״ם מגלה לתלמידו, שבשבילו הוא כתב את המורה דיווחים, מהי דעתו הוא בעניין הנפשות, איך הם נשארות. כי הדברים הללו הנבדלים, כלומר אשר אינם גופים ולא כוח בגוף אלא הם שחלים, למשל הנשמות או המלאכים, לא יצטייר בהם ריבוי כלל ולא בשום אופן, אלא אם כן היו זה סיבת מציאותו של זה, שאז יהיה הבדל במה שזה עילה וזה עלול. למשל המלאכים לפי הרמב״ם, כמה מלאכים יש בעולם לפי הרמב״ם? 10 בדיוק, אין יותר מ10 מלאכים. מדוע? כי כל מלאך, שני מלאכים שהם באותה מדרגה, אז הם אותו מלאך, כיוון שאין מה שיבדיל ביניהם, כיוון שזה אותה הכרה, אותו שכל, מכן זה דבר אחד. מה יכול להבדיל ביניהם? זה שאחד הוא סיבה לשני. אז כלומר, בשרשרת ממעלה למטה יכולה להיות הבחנה בין המלאכים, בין השכלים.
אז למה הוא יגביל את זה ל10?
כי יש רק 10 גלגלים ואין צורך ביותר מזה. כן?
10 זה כולל
הכל. לא, זה יכול לפי הקבלה או לפי פיתגורס, זה לא, הרמב"ם לא נכנס לזה. כן? אבל נפש האדם, אין הנפש של האחד סיבה לנפש השני. כן? ואין הדבר הנשאר מראובן לא עילה ולא עלול הנשאר משמעון. מה שראובן השיג בחייו, מה ששמעון השיג בחייו, זה לא קשור אחד לשני. ולפיכך הקריאה יהיה הכל אחד במספר. כפי שבאר אבו בקר אבן אל-סייר, הוא וכל מי שנחלץ לדבר בעמוקות הללו. מה? אז זה באמת נראה שפה זה לא לגמרי ברור מה שאומר הרמב״ם. זאת אומרת שיש כן נפשות שמולידות אחת את השנייה, כן? כל המלמד את בן חברו תורה כאילו ילדו, כי זה נשמע ככה נגיד מקדמתו לפרק חלק, כשהוא אומר שכל הבריאה כולה היא חשובה בשביל חכם וצדיק אחד, ואחרי הוא שואל נו ומה עם כל שאר בני אדם, אז הוא אומר כיוון שהם מצטרפים אליו אז גם הם שייכים לזה. אז שם נראה שבפרק חלק הוא אומר השקפה קצת שונה ממה שכתוב כאן. אבל אף על פי כן, גם השאלה של הריבוי לא תהיה שאלה. כי נגיד, אם נאמר שיש צדיק אחד שמצליח לקשור אליו נפשות של אחרים, כל מי שבאותו רובד, כל אותה מדרגה של נפשות, זה מדרגה אחת. כך שתמיד, כן, נגיד, אז יכולים להגיד 84 מדרגות, אבל תמיד יישארו 84 בלבד. וכל המתגדל מצטרף למדרגה מסוימת, כך שאין פה אינסוף של נפשות בכל מקרה.
וכל המדרגות הן בעצם חדר מדרגות.
נכון, אבל יש גבול לחדר, יש גבול למספר. אין פה אינסוף, בדיוק.
אנחנו חוזרים לנקודה שהכל נכנס לכל.
נכון, וזה דומה למושג של שורש נשמה. כן, שיש 60 ריבו שורשי נשמות לפי המקובלים למשל. כן, אז כל אדם זה התנוצצות של שורש נשמה מסוים, אבל יש גבול למספר שורשי הנשמות.
למה בשורשי הנשמות יש גבול?
כי לא ייתכן, אין סוף דברים בבת אחת.
יש מצב מסוים בעולם שיש מספר נשמות קטן יותר או גדול יותר, כלומר מספר האנשים משתנה
בעולם הזה, אבל אלי שמתו כבר לא משתנה.
אז השורש של נשמות מדובר באנשים חיים?
לא, שורש נשמה זה לא נשמה בפועל, זה כאילו בית יוצר של נשמות, כן? באימהות הדפוס. עכשיו כל זה הכרחי להיאמר רק אם אנחנו מקבלים את קדמות העולם. אם אנחנו מקבלים שהעולם נברא, אין מניעה לזה שיהיו אינסוף שהנשמה האינדיבידואלית, הנפש שהבכור, כן, זה נכון, יש דבר כזה, יש דבר כן. ויש נושא חלוקה דרבנן, זאת אומרת החלוק של הרבנים, יש, זאת אומרת זה ההערה האינדיבידואלית של הנפש. כללו של דבר, אין לקחת, אגב זה קצת דומה לרעיון שכל הנשמות היו כלולות באדם הראשון, כן, שיש נשמות שיצאו מהציפורניים שלו ונשמות שיצאו מהשפתיים שלו וכו', כן?
הוא תמיד אמרה,
כן, אז למשל זה מעניין שיש נשמות שיצאו מן השיניים, נפגשות עם נשמות שיצאו מהציפורניים, מתרסמות אחת ושניים. כללו של דבר, אין לקחת הקדמות מכיוצא בדברים הללו העמוקים, אשר תלענה המחשבות לציירים, לציירם, כדי לבאר בהם עניינים אחרים. כלומר, אתה לא יכול לבנות על השקפה כזאת, שהיא כבר כשלעצמה עמוקה, כדי להוכיח דבר שגם הוא מסופק. כלומר, לא מזה מוכיחים. ודע, כן, ראינו עכשיו את שבע ההוכחות של המתקל המין לבריאת העולם. כל שבעתם לא נראות בעיני הרמב״ם. ודע, כי כל מי שחושב לקיים חידוש העולם או לבטל קדמותו בדרכים אלה של המותקל המין, הרי הוא מוכרח על כל פנים להשתמש באחת משתי הקדמות הללו או בשתיהן, והן ההקדמה העצירית, כלומר ההיתכנות המחשבתית כדי שיתקיים המייחד, או ההקדמה האחת עשרה והיא ביטול מה שאין לו סוף על דרך ההרדפה. הבנתם? טוב. היו 12 הנחות יסוד של עמות הקלמים? כן. מה ההקדמה העשירית? וה-11? העשירית זה ההיתכנות. זאת אומרת שאין שום דבר חייב להיות כפי שהוא. ואז על יסוד זה אפשר להוכיח שהעולם נברא. כי הרי אם הדברים לא חייבים להיות כפי שהם, אז מי גרם להם להיות מה שהם? אם כן, יש מי שברא. או מי שהחליט על זה. כן? זה ההנחה שעומדת ביסודן של חלק מן ההוכחות שראינו. ו... יש הנחה 11 שהיא מה? הוא אומר כאן שלא ייתכן דברים שאין לו סוף על דרך ההרדפה, זאת אומרת שיהיה אין סוף דברים אחד אחרי השני, שגם זה הרמב״ם אמר שזה לא מוכח, לא חייב להיות, לא, אין לנו ראייה שלו. עכשיו לגבי ההקדמה 11 הוא אומר כאן, והקדמה זו מקיימים הם אותה בכמה פנים, או שיעלה במחשבתו הרוצה להביא ראייה את אחד המינים אשר פרטיהם הובים מפסדים, והתכוון במחשבתו אל זמן שעבר, והרי חיובי לפי סברת הקדמות שכל פרט מאותו המין מן הזמן המסוים אל מה שלפניו מקדם קדמתה אין לו סוף, וכן כל פרט מן המין הזה עצמו מאחרי אותו הזמן המסוים באלף שנה דרך משד אל מה שלפניו בקדמות אין לו סוף, וזה הסכום האחרון יותר מן הסכום הראשון במספר הנולדים באותם האלף שנים. כן, כלומר הם אומרים דבר כזה, עמות הקלמים, תיקח, אני יודע, בני אדם, אדם נולד מאדם שנולד מאדם שנולד מאדם, אז כמה בני אדם נולדו לפני איציק? אין סוף בני אדם נולדו לפני איציק לפי ספרת הקדמות. אבל אלף שנה אחרי איציק נולד אחד בשם משה. כמה אנשים נולדו לפני משה? אין סוף ועוד. וזה לא ייתכן שיהיה אין סוף גדול ואין סוף קטן. אם כן, לא ייתכן שהעולם קדמון. עד כאן דברי עמות הקלמים. מה?
אותו אין סוף.
מה?
אותו אין סוף.
אז זה לא ייתכן. לא ייתכן מספר, כלומר לא ייתכן ש-A פלוס 1 יהיה שווה A, כי אז 1 שווה 0 וזה בטל.
ש-A יש לו מספר, אבל אם A לא מספר זה לא משנה.
הם מסתכלים על האינסוף כעל מספר. זה תורת הגבולות, הם לא מכירים את זה, המותקה לנו. לכן אומר הרמב״ם, הם עושים צחוק. הוא אומר למה? ומחייבים לפי דמיונם בהבחנה זו שיהיה מה שאין לו סוף יותר ממה שאין לו סוף, וכך עושים גם בסיבובי הגלגל. כלומר הגלגל מסתובב מסביב לעולם, מספר הסיבובים הוא גם כן בעל אין סוף מספרי, ומחייבים מהם לפי דמיונם כי סיבובים שאין להם סוף יותר מסיבובים שאין להם סוף. ויש גם מקישים בין סיבובי גלגל וסיבובי גלגל אחר יותר איטי ממנו, וכל אחד מהם אין לו סוף, וכך עושים בכל אחד מן המקרים המתחדשים שמונים יחידיהם הנעדרים ומדמים כאילו הם נמצאים וכאילו הם בעלי ראשית, ואחר כך מוסיפים על אותו המדומה או גורעים ממנו. וכל אלה, אומר הרמב״ם, לא נכון. למה? דברים שבהשערה בלתי מציאותיים, טוב, כאן הרמב״ם לא מסביר באריכות למה הוא מתכוון, יותר בפרק שבחלק שני הוא מסביר את זה, שמספר סיבובי הגלגל, מי אמר בכלל שיש מספר לסיבובי הגלגל? הרי סיבוב הגלגל אין לו התחלה ואין לו סוף, לכן באמת למנות את הגלגל, את סיבובי הגלגל לפי מספר, הדבר הזה הוא דמיון בלבד, איננו מציאות.
אם אתה סופר את זה לגבי המעגל עצמו, צודק, אבל אתה סופר את זה ביחס למשהו קבוע.
ביחס למשל לכדור הארץ.
נכון, אחרת אין איזה חוסר משמעות, הכל מסתובב, אין נקודת אחיזה, הכל יחסית שמסתובב.
נכון.
רק כלפי משהו קבוע.
כלפי משהו, אז כלפי משהו, אז זה אומר הרמב״ם, אני לא חייב לקבל.
אבל המשהו הזה דווקא חלק מהמערכת של הכל, זה לא קבוע. זה דווקא משהו.
נכון.
מה?
אבל זה יחסית
להציב קבוע מחוץ למערכת. אבל אצל הרמב״ם אין מחוץ למערכת, גם לא לפי עמות הקלמי. וכבר ניתח אבו נאסר אלפרבי הקדמה זו וגילה מקומות הטעות שבכל פרטיה, כפי שנמצאו מבואר ומבורר בעת ההתבוננות המעורטלת מכל קנאות בספרו הידוע על הנמצאות המשתנות. אבו נאסר אלפרבי היה הערבי שהרמב״ם כיבד אותו יותר מכולם. לא, לא רק פה, במכתבו לרבי שמואל בן תיבון הוא כותב אליו מה כדאי לו ללמוד כדי להבין את המורה נבוכים. אז הוא אומר את זה, אל תלמד את זה, כן תלמד את זה, תעיין קצת את זה, תראה את הקיצור. הוא אומר, הכי טוב זה שתעיין בספרי אבו נאסר אלפרבי. אבו נאסר אלפרבי זה אצל הרמב״ם הגדול ביותר. יש רק בעיה אחת, שאבו נאסר אלפרבי לא האמין בישרות הנפש, וזה מה שגרם לכמה אוניברסיטאים לחשוב שגם הרמב״ם כך. אבל יש רק בעיה אחת, שהרמב״ם אומר שהוא כן מאמין בישרות הנפש, אז אם כן נעשה מהרמב״ם שקרן. מה? בגלל שהוא מדבר הרבה פעמים קרוב לסגנון של אבו נאסר. בסדר, אני לא אמרתי שזה משכנע אותי, כן? אלה הם, היה אצלי בשבת איזה יהודי שלפני שנה התחיל לקיים מצוות. הוא התחיל לקיים מצוות, זה מאוד מעניין אותו. הוא אומר מאהבת האל. מה קורה לו? הוא לומד פילוסופיה כללית ומחשבת ישראל באוניברסיטה, באוניברסיטה דתית אחת שלא אזכיר את שמה. והוא אומר, יש לי שאלות במורה נבוכים. אמרתי, בבקשה, אין בעיה, מוכן לשמוע את השאלות במורה נבוכים. וראיתי שמה שלימדו אותו באותה אוניברסיטה המכונה דתית, שיש רמב״ם אחד שאומר את האמת, יש רמב״ם אחר שלא אומר את האמת. הסברתי לו שאני לא מאמין לזה. כן, אמרתי לו, מדוע? משום שהרמב״ם, כי להניח שהרמב״ם הוא שקרן, זה הפך כל מה שאנחנו יודעים מן האישיות שלו. אז הוא אומר, זה פעם ראשונה שאני שומע דבר כזה. זה עשה בשבילו מהפכה. הוא החליט להפסיק ללמוד שמה וללמוד במכון מאיר. אז כמו שיש סתירה בתוך המשנה תורה, או יש סתירות בתוך פירוש המשנה, אז הצורה הכי פשוטה להגיד לפתור סתירות, זה להגיד שזה שני מחברים או שזה שתי כוונות וכו'. זה הכי פשוט. אבל זה מראה על שטחיות מחשבתית עמוקה מאוד.
טוב, יש שיטה
לתיר בתוך שלה,
זאת אומרת,
ששתי
אמיתות,
תלוי
למי אתה מדבר, תלוי למי אתה מדבר.
אז זה
גם
משהו אחר, מה?
תלוי למי אתה מדבר,
משנה תורה. אבל יש גם סתירות בתוך מורה נבוכים, יש סתירות בתוך משנה תורה. לכן, כלומר, אם כבר אני רגיל לזה שבתוך משנה תורה יש סתירות ואני אז צריך לעמול לתרץ, אז מדוע שאני לא אחשוב שאותו דבר יכול להיות במורה נבוכים ומשנה תורה? יותר מזה, כל הדעות של הרמב״ם במורה נבוכים, כולם, את כולם הוא כותב אחת אחרי השנייה, גם כן בספרו פירוש המשנה. ופירוש המשנה הוא בפירוש פירוש להמון, זה מיועד להמון. ושם הרמב״ם אמר את כל הדעות שלו גם כן. אז אי אפשר להגיד שהדעות הפילוסופיות שלו הן אריסטוקרטיות לכמה אנשים הקוראים את מורה נבוכים. זה נכון שלא את הכל הוא כותב במשנה תורה, אבל את הכל הוא כותב בפירוש המשנה, אז מה בעיה? בפירוש המשנה בוודאי שהיה ספר הרבה יותר פופולרי מאשר המשנה תורה, ולו רק בגלל שהוא כתוב בשפה מובנת, בערבית.
יש דברים שעושים מורה
נבוכים ולא מוכרים בפירוש המשנה? כן, דבר אחד, מה שהרמב״ם כותב על עין תחת עין, שהרמב״ם אומר שעין תחת עין, מי שהוציא את העין של חברו מוציאים לו את העין, ואומר, ואל תטריח את מחשבתך במה שאנחנו מחייבים בתשלומים, כי יש לי על זה פירוש, תשמענו בינינו, כשנפגש אני אספר. אז מסבירים הריקים שהרמב״ם שבמשנה תורה כותב לבשביל הרבנים שעין תחת עין זה לשלם, והרמב״ם שבמורי נבוכים אומר את האמת, כן, שהוא חושב שפשט התורה זה עין תחת עין ממש, כן. אבל מה נעשה שרבי אברהם בן הרמב״ם, שהיה יהודי ירא שמיים ורבני ביותר, כותב שהוא יודע את הפירוש של הדברים. הוא אומר, ולאבא אמר זצ"ל, פירוש נפלא המיישב הפשט עם הקבלה, כן? רק הוא אומר, אני לא אכתוב את זה כי הוא אמר לי להשאיר את זה רק בעל פה.
הנטייה היא לדעתי נטייה שהיא די הגיונית, כי אנחנו הרבה פעמים גם כן מנמקים את זה בגמרא, שזה שיבושים של כתב, או שכתבו את זה מפחד השלטון או כל מיני...
אבל הרמב"ם לא מפחד מכלום, אני אסביר לך גם למה הוא לא מפחד מכלום. יש הרבה דברים שהוא הסתבך בהם עם הרבנים על מה שהוא כתב במשנה תורה. כלומר הרמב"ם לא מפחד, זה לא אדם שלא יגיד את דעתו, כשהוא חושב שדעתו היא עקרונית והיא חשובה גם להמון, אז הוא יפרסם את זה להמון ויסתדך עם 100 רבנים ולא רק שהוא יוכל לפרסם את דעתו.
ויש גם את המוטיב שאנחנו אומרים מדי פעם, שפה הוא היה צעיר ופה הוא היה מבוגר.
כן, אבל יש בעיה אחרת, שיש לנו 4 מהדורות שונות מפירוש המשנה. והמהדורות השונות, אנחנו רואים איפה הרמב"ם תיקן, איפה הרמב"ם השאיר כמו שהיה, וכל מה שאצלו קשור למנות ודעות הוא השאיר, לא שינה מילה בין המהדורה הראשונה למהדורה הערבית.
דברים
אחרים שהוא כן שינה, נוגעים להלכה, שפעם הוא פסק ככה ופעם הוא פסק ככה, הוא כותב את זה גם לחכמי לונים, למה במהדורה הראשונה כתבתי ככה ובמהדורה הערבית כתבתי ככה. כי כשכתבתי את המהדורה הראשונה שמחתי על דברי רב חפץ גאון, ואחר כך אני הסתכלתי בגמרא ונראה לי הפוך ממנו, אז אני כתבתי הפוך. זה לא, אין פה סודות. הרמב״ם לא שם את הקלפים על השולחן למה הוא כותב את מה שהוא כותב. כי הוא כותב בשמונה פרקים שכל הדבר, כל מושגי היסוד שמאחורי הדעות הוא לא יכול לברר שם, כיוון שזה דורש עיון עמוק. לא, שמה זה המסקנות, זה שולחן ערוך היוצא מזה. כן, שלום. אלה הם עיקרי דרכי המותקה להאמין בקיום חידוש העולם. וכיוון שנתקיים להם בראיות אלו שהעולם מחודש, נתחייב בהכרח שיש לו עושה שחידשו בחפץ וכוונה ובחירה. טוב, זה לא לגמרי פשוט. רב סעדיה גאון למשל, שגם כן הולך בדרך כזאת, קצת מעריך בנושא הזה. הוא אומר ככה, אם הוכחנו שהעולם מחודש, הרי בהכרח יש לו מחדש. והוא מסביר למה. משום שלא ייתכן, כלומר, מוכרח להיות שהוא מתחדש או לפני היותו, או בשעת היותו, או אחרי היותו. העולם.
מה זה היותו לגבי התחדש?
זאת אומרת, אם הוא התחדש אחרי היותו, כבר אין שום דבר, הרי כבר היה. זה לא ייתכן שנתחדש אחרי היותו. אם מתחדש לפני היותו, זה לא ייתכן, כי הרי הוא עוד לא היה. כן? אלא מוכרח אתה לומר שנתחדש עם היותו.
למה לא יכול להיות להתחדש אחרי היותו?
מה זה התחדש? כנע שנברא, אחרי שהוא נברא.
לא נברא, התחדש.
התחדש.
כמו שאתה לוקח סמי והפנצ'ריה. ועושים עליו שכבה.
לא, אתה מבלבל בין שתי משמעויות של המילה. אתה מבלבל בין שתי משמעויות של המילה להתחדש.
בוא נגדיר להתחדש.
להתחדש, לא בעברית מודרנית, שזה לעשות כמו חדש. התחדש הכוונה להיות מאפס, להיות קיים. נברא, זה המשמעות.
אז אם כן, מה ההבדל בין להיות להיות?
זה בדיוק מה שאני אומר, זה אותו דבר. לכן אומר רב סלג, נתרגם את זה אחרת. מתי העולם נברא? לפני שנברא, בזמן שנברא או אחרי שנברא? בסדר? ברור. זה בדיוק, בסדר, זה קצת כדי להוסיף איזה פסקה באמונות ודעות, זה הכל. אז הרמב״ם כאן חסך לנו את הפסקה הזאת. אני קצת מעריך לכם, באמונות ודעות הוא אומר ככה. אם הוא נברא לפני בריאתו, אז זה הרי כבר נברא בשעה שנברא, אז אם כן כבר לא יכול להיות שזה לפני בריאתו. אם נברא אחרי בריאתו, אז זה כבר נברא, אם כן מה נתחדש בזה? אלא מה? אתה חייב לומר שנברא בשעה שנברא, אם כן יש מי שחידשו, כי הוא לא יכול לחדש את עצמו. אם כן יש לו מחדש. זה אגב.
נברא בגלל בריאתו, יש מישהו שברא אותו?
בוודאי, כי הרי מי נברא אותו? הרי הוא עצמו לא יכול לראות את עצמו. בסדר? זה מה שאומר רב סדגיון. כלומר, זה דבר פשוט. רב סדגיון אפילו מוסיף, כל ידיעתנו את מציאות הבורא זה מכוח זה שאנחנו יודעים שהעולם נברא.
היוורות ללא, ללא
חידוש.
לא, לא, לא. כן, ללא כלום. היוורות.
מי העושה? הדבר...
אני אומר שצריך להיות מי.
וכי הדבר יכול להוליד את עצמו?
לא, לא אמרתי שזה עצמו. אני לא נותן שום הגדרות מעצמו או משהו מבחוץ, או שניהם ביחד, או כל דבר אחר שאני אפילו לא
מסוגל לשאול. אז הרב מחה, לא ייתכן, אלא שזה הוא או זולתו.
הוא כבר מופיע.
לכן הוא אומר, המותקל המין אמרו, שמכיוון שהעולם מחודש, לפי מה שנראה להם שמתחייב, מתחייב בהכרח שיש לו עושה, שחידשו בכוונה וחפץ ובחירה. ובהרו אחר כך שהוא אחד. עכשיו מה נשאר לנו כן מתוך ארבעה מבוקשים? ארבעת המבוקשים היו שהעולם נברא, שהבורא אחד, שאין לו גוף, ושהוא נצחי. לא? אז אומר, עכשיו צריכים להוכיח שהוא אחד. בדרכים שנבארים לך בפרק זה, בפרק ע"ה, יש חמש הוכחות לזה שהקדוש ברוך הוא אחד, לפי עמוד הקלם. גם חמשת ההוכחות האלה, הרמב״ם לא מקבל. אני אברה לך עוד בפרק זה.
הוא מזמין אותה והוא לא מקבל אותה?
הוא לא מקבל
אותה. סתם
מביא אותה. ויש שם מפורסמות, ואנשים שואלים את עצמם.
אבל בפרק הזה הוא גם פותר אותה?
כן. מה מביא?
אם הוא מביא את זה ולא סופר, אז אם נדבר על לקבל או לא לקבל.
הוא מביא וסופר. לא, לדבר השני. עד עכשיו הבאנו שבע הוכחות לזה שהעולם נברא, עכשיו חמש הוכחות לזה שהבורא אחד, זה לא שניים.
מתוך השבע שהעולם נברא, הרמב״ם קיבל את זה?
לא, הוא לא קיבל אף אחד.
אז מה בסוף הוא אומר?
אחרי עכשיו אני מספר לך מה מותקלנו, אולי אותך זה ישכנע.
לגבי המבוקש הראשון.
המבוקש הראשון. העולם, הרמב״ם מאמין שהעולם נברא, רק הוא אומר שההוכחות שהמותקלמין הביאו לצורך זה הן הוכחות לא נכונות. שזה בוב. הוא לא הביא גם שום הוכחה לזה, הוא חושב שזה דבר שאי אפשר להוכיח אותו. בסדר? אז הוא לא מנסה לשכנע שהעולם נברא. אם אתה מאמין בתורה, אז אתה גם תאמין שהעולם נברא. אבל אין לך ראייה פילוסופית לבריאת העולם.
יש שירה פילוסופית לאחד מארבעת המבוקשים?
כן, לכל השלושה האחרים. יש הוכחות פילוסופיות לדעת הרמב״ם. כלומר, לדעת הרמב״ם אפשר להוכיח על ידי ראייה שכלית שיש אלוהים, שהוא אחד ושאין לו גוף.
כל זה מסתמך על הרמב״ם
מבוקש הראשון? לא. גם אם תאמין שהעולם קדמון, אתה יכול להאמין שיש אלוהים. זה מה שהוא מסביר בחלק ב'. כלומר, אצל המותקה להאמין, אתה לא יכול לקבל שיש אלוהים, אלא אם כן אתה מקבל שהעולם נברא. הרמב״ם מנתק את שתי השאלות האלה. הוא אומר, אין לי הוכחה שהעולם נברא, אבל יש לי הוכחה שיש אלוהים. אוקיי?
אמרנו שזה הדבר היחיד
שהשכל
האנושי לא יכול...
לא אמרתי שזה היחיד, אבל זה דבר שהשכל לא יכול להשיג. אני אבאר לך עוד בפרק זה ראיות הייחוד לפי השקפת המותקה העלמין. אמרו, כי זה אשר הורתה המציאות על היותו עושה וממציאה, הוא אחד. זאת אומרת, האלוהים הוא אחד. ועיקרי דרכיהם בקיום האחדות, שתי דרכים, דרך העיכוב לחלופין ודרך השוני. טוב, מה משמעות שתי הביטויים האלה? אנחנו נראה. הדרך הראשון, והיא דרך העיכוב לחילופין, היא אשר מעדיפים אותה כולם. זה גם נמצא בספר חובות הלבבות לרבנו בחיה אבן פקודה במאמר הייחוד אשר לא. השם הוא מביא את ההוכחה הזאת. מה ההוכחה? ועניינה שהוא אומר, כאילו היו לעולם שני אלוהות, כן? אל אחד, אל שניים. כי אז יתחייב שהעצם אשר לא יחדל מאחד משני ההפכים, או שיורטל מהם יחד, וזה בטל.
הוא מוכר בדרך השלילה?
מה?
מדרך השקידה.
לא, כלומר, עצם זה הכוונה האטום, כן? כלומר, כל עצם שבעולם. הוא חייב להיות אחד משני הפכים, או שיורטל מהם יחד, וזה בטל. כן, זה בלתי אפשרי, שדבר אחד יהיה גם חם וגם קר למשל, או לא חם ולא קר, בלתי אפשרי. או שיצורפו שני ההפכים יחד בעת אחת ונושא אחד, וגם זה בטל. אי אפשר שיהיו שני ההפכים בנושא אחד. זה המותק על המסכימים.
למה הוא מדבר על שני ההפכים? למה לא יכול להיות מצב של לא שני ההפכים, אלא שני מצבים שלא הפכים דווקא אחד לשני?
אנחנו נראים באותה קטגוריה. למשל, האם חומר מסוים יכול להיות גם קר וגם חם? תשובה? לא.
אנחנו מדברים על אלוקים, אנחנו לא מדברים על חומר.
אנחנו נמצאים לא מדברים על אלוהים.
על מה אנחנו מדברים?
על עצם, כל עצם שלו. או. המשל בכך, כי העצם הוא העצמים שירצה זה עתה להחם, עוד להחם אותם, ירצה זה לקררה. כלומר, יש אלוהים א' רוצה לחמם, האלוהים ב' רוצה לקרר. ואם כן, או שלא יתחממו ולא יתקררו מחמת עיכובי שתי הפעילות, וזה בטל, מפני שכל גוף סובל כל אחד משני הנגדים, או שיהיה הגוף הזה חם וקר ביחד, זה גם כן בלתי אפשרי. וכן אם רצה אחד מהם להניע גוף זה, וכן שירצה השני להניחו, והתחייב שלא ינוע ולא ינוח, או שיהיה נענח ביחד. עד כאן ההוכחה שלהם. משמרות.
משמרות, חלוקה של אזורים.
חלוקת אזורים בין שני האלים, כן? כן, כלומר זה כמו בתורת זרתוסטרה. כן? אומר ככה, באופן, לא, סליחה. העצם לפי המותקה למין איננו מתחלק. הוא אחד. אז לא יכול להיות שיהיה אטום חציו חם וחציו קר. כי לפי המותקה למין אין לה אטום התפשטות.
לא צריך
שיהיה חציו. שעה
אחת הוא יהיה חם.
זאת אומרת שאותו אלוה לא יכול לעשות מה שהוא רוצה בזמן שזה התור של השני. אז הוא לא אלוהים.
זאת אומרת שיש השני מתוקבר
מאוד. הוא לא בדיוק.
הוא מוכרח להשתלב, אתה יכול להגיד ששני רצונותיהם
הם
משתלבים,
או רצון אחד, אז
הוא
שוב חוזר
לאלוה
אחד.
לא הצלחתי להשתכנע מאגב מדברי המותק על המין, הוא אחת האמת, כן? אבל הוא מבין. ואופן למידות זה בנוי על שאלת העצם הבודד שהוא ראשית הקדמותיהם, כן? שזו הקדמה הראשונה, ועל הקדמת בריאת המקרים, ועל הקדמה כי היעדר התכונות הם עניינים מצויים וזקוקים לעושה. כן, סן זה יותר חזק. כי גם אי היות הדבר חם, גם זה מקרה ברור. אם כן, כל הזמן מוכרח להיות שתהיה פעולתו של האל הזה ופעולתו של האל הזה. כאילו יאמר האדם שהחומר התחתון אשר עליו נרדפים ההוויה וההפסד כפי שקפת הפילוסופים זולת החומר העליון, כלומר נושא הגלגלים כפי שהוכח הדבר, וטען טוען שיש שם שני אלוהות, האחד מנהיג החומר התחתון ואין כל קשר לפעולתו בגלגלים, והשני מנהיג הגלגלים ואין כל קשר לפעולתו ביולי, כפי שמדמים בעלי השניות, כי אז לא הייתה השקפה זו מחייבת עיכוב לחלופין כלל. ואם יאמר אדם כי זה חיסרון ביחס לכל אחד מהם מחמת שאינו משתמש במה שמשתמש בו השני, כן, תגיד שהוא לא, זה לא אלוהים רציני, זה שהוא לא יכול לעשות מה ששני עושה, יש לומר לו שאין זה חיסרון ביחס לשום אחד מהם, כיוון שאותו הדבר אשר אין קשר לפעולתו בו נמנע ביחס אליו. הרי אי אפשר להגיד על האלוהים שזה חיסרון שהוא לא יכול לעשות משהו בלתי אפשרי, ואין חיסרון בעושה בהיותו בלתי יכול לעשות הנמנע, כמו שאין חיסרון אצלנו כי על המייחדים באחד, ומה שאינו מאחד בין הנגדיים במקום אחד, ואין קשר ליכולתו בכך ולא בכל הדומה לו מן הנמנעות. וכאשר הרגיש בחולשת דרך זו, ואף על פי שההכרח הביאה מלכך, פנו לדרך אחרת שהיא הדרך השני. כן, לכן זה חלש, זה חלש.
כלומר,
מה? היולי זה חומר. החומר. החומר התחתון. זה שמרכיב את כל מה שמתחת לגלגל הירח. לפי הפיזיקה של אריסטו, יש שני חומרים בעולם בלבד. החומר הנמוך, זה שנמצא בעולמנו, שממנו מתהווים האש, המים, הרוח והאפר, ומשם מורכבים כל שאר הנבראים. והחומר השני זה החומר של הגלגלים, של הכוכבים וכו', שנקרא החומר החמישי, והוא בכלל מתנהג בצורה שונה מהחומר שלנו. זהו, אז אולי יש אלוהים לגלגלים, ויש אלוהים ליולי. יולי זה החומר הנמוך הזה. אולי? אז אין ראיה שלו. אז מה תאמר? זה חיסרון לאלוהי הגלגלים שהוא לא מסוגל לשלוט בחומר היולי, וחיסרון לאלוהי היולי שהוא לא יכול לשלוט בגלגלים? הוא אומר, זה לא חיסרון. חיסרון זה לא לעשות דבר אפשרי, אבל דבר בלתי אפשרי זה לא חיסרון, זה שאי אפשר לעשות אותו. כשם שאנחנו כעל המייחדים, כלומר היהודים, אנחנו לא רואים קושי בזה שהקדוש ברוך הוא לא מסוגל להפוך, לעשות אדום ירוק באותו זמן, אלא דבר חייב להיות אדום פעם והוא ירוק הפעם, ולא בבת אחת. ואת זה מפריע לנו כלל. טוב, זה רבי אברהם בן עזרא אומר שזה לא יכול להיות. רבי אברהם בן עזרא אומר שזה לא יכול להיות. מדוע? הוא מעשה שם ניתוח שלם איך אפשר לשמוע בבת אחת מם וכף. שמור זכור, האוזן לא יכולה בבת אחת לשמוע את שני הצלילים, בלתי אפשרי. אז הוא אומר, לא, אבל מדובר שאנחנו שמענו ביחד, וזה לא יכול להיות. לכן רבי אברהם בן עזרא דוחה את כל ההבנה הפשוטה של הדבר. טוב, עד כאן הדרך הראשון להוכיח את ייחוד הבורא לדעת עמות הקהלים.